ההנחיות היום, ליום הזה, לתרגול בהמשך היום הזה, הן ממשיכות את ההנחיות של אתמול ומעמיקות את תשומת הלב אל הגוף. אתמול אנחנו השתמשנו, אפשר להגיד, בגוף ובנשימה כעוגן. עוגן שאליו אנחנו מחזירים את תשומת הלב הנודדת שוב ושוב ושוב. וכמו שאלה אמרה אתמול, הגוף או התחושות הגופניות הן יותר קרובות לחוויה עצמה. בעצם אפשר להגיד שרוב הזמן מתרחשים במקביל שני דברים. החוויה שלנו מרגע לרגע מורכבת משני מרכיבים, אפשר להגיד. אחד זה מה שקורה, שזאת החוויה עצמה, והמרכיב השני שקורה זה התגובה שלנו לחוויה עצמה. התגובה שלנו זה אומר המחשבות שלנו והרגשות שלנו, הזיכרונות והשיפוטים והפחדים וההאחזות והדחייה. כל מה שעולה בנו כתגובה למה שקרה. מה שקרה דרך חמשת החושים. זאת אומרת, למה שראינו, שמענו, טעמנו, הרחנו וחשנו. המקום שבו הכי יחסית קל לראות את זה קורה, זה בעבודה עם הגוף. כשאנחנו יושבים לעשות מדיטציה, אחרי זמן מסוים, כמו שאולי כולכם יצא לכם כבר לחוש, הגוף מתחיל לדבר. והוא מתחיל להגיד, פה לא נוח לי, שם לא נוח לי, פה כואב לי, שם כואב לי, כאן מגרד לי, פה הרגל נרדמת, כאן לוחץ וכאן שורף וכאן פועם וכאן מושך. ואנחנו לא מתייחסים לתחושות האלה כאל הפרעה במדיטציה, אלא אנחנו מתייחסים אליהם כאל חלק מהתרגול. ואנחנו יכולים ויכולות לשים לב יותר בקלות כשזה מדובר בתחושות גוף, למה שעכשיו תיארתי, לזה שמתרחשת תחושה גופנית, גירוד, נימול, משיכה, צריבה, חום, קור. הזיעה זולגת במורד הגב, הזרועות מצטמררות עם חידודין. זה דבר אחד שקורה, ואנחנו יכולות ויכולים לשים לב לתגובה שלנו לתחושות הגופניות, לתגובה שלי לגירוד, לתגובה שלי לרגל שנרדמת. גם רגל נרדמת זה כבר השם כותרת. מה באמת יש שם? אנחנו יכולות לעשות כמו זום אין לתוך אותו מקום עם אותן תחושות. וברזולוציה יותר ויותר קטנה לשים לב איזה תחושות יש שם. כשאנחנו אומרים רגל נרדמת, מה התחושות? ואם אנחנו יכולים לפגוש את התחושות האלה ללא הריאקטיביות של המיינד. אפשר להגיד שתרגול המדיטציה זה כמו חדר כושר לתודעה. אנחנו מאמנים אותה ומאמנות אותה להיות פחות תגובתית, לראות את התגובתיות, ולא להגיב לתגובתיות. הגורו שהיה לי, שחייתי הרבה שנים בקהילה הרוחנית שהיה בה גורו, הוא נהג להגיד, Don't react to your first reaction. אל תגיבו לתגובה הראשונה. התגובה הראשונה זה תחושת גירוד, זה מה שקורה. התגובה הראשונה זה רצון לגרד. תחושת נימול ברגל, התגובה הראשונה זה, אוי לא, נרדמת לי הרגל. משהו מושך או לוחץ בכתף, התגובה הראשונה זה, אוי לא, מתחיל לי כאב בכתף. ולא להגיב לתגובה הראשונה, זה לראות אותה. לא להתכחש לה, לא לשפוט את עצמנו על התגובה הראשונה, אבל גם לא להגיב אליה בהכרח באופן אוטומטי. להשהות את התגובה האוטומטית. את הרצון לגרד, את הרצון לשנות תנוחה. לשהות באופן שמגדיל את המיכל שלנו להכיל אי נוחות גופנית. אחר כך כבר נוכל את אותו, את אותה יכולת, את אותה מיומנות להכיל גם על אי נוחות רגשית. היום אנחנו נתאמן על אי נוחות גופנית. זה בכל זאת עדיין יותר קל. כמה שזה אולי מרגיש קשה. וזה לא אומר, אנחנו לא אומרים כאן, תשבו בלי לזוז. חשוב להדגיש. אלא אנחנו רוצים לצאת קצת מהאוטומט, מהתגובה האוטומטית. מתחילה להופיע אי נוחות, אופ, אנחנו זזים. מה זז? התגובה האוטומטית מזיזה אותנו. היה כאן, לפני כמה שנים, היה פה גל חום מאוד קיצוני, ופה בעין דור חשים אותו במיוחד. ובדיוק אז לימד כאן כריסטופר טיטמוס, שהוא מלמד כאן כל שנה, והוא אנגלי. ובאנגליה הם לא מכירים מעלות כאלה. הקיץ הכי קשה שלהם זה אביב נעים אצלנו. כולנו פה, הישראלים והישראליות, כולנו כאן נטפנו, והיה קשה לשבת, והיה קשה להתנהל, והיה כזה עומס של חום שהורגש מאוד כבד בגוף. אז חשבתי על אחת כמה וכמה האנגלי הלבנבן הזה, איך הוא מסתדר. ושאלתי אותו, איך אתה מסתדר? אז הוא אמר לי, sensations. תחושות גופניות, זה מה שזה. כשאנחנו מורידים את הסיפור, זה מה שזה, תחושות גופניות. כשאין סיפור, כשאין סיפור שמעלה פחד, או כעס, או דאגה, או בהלה, או התנגדות, אז יש sensations. וזו הזדמנות עבורנו לראות את שני המרכיבים האלה, תחושות גופניות והתגובתיות לתחושות הגופניות שהיא קורית בתודעה. אז יש לנו את מרכיב הגוף ומרכיב התודעה. אז אנחנו נתאמן בזה היום. במהלך היום שימו לב לסנסיישנס, לתחושות הגופניות, ושימו לב לאיך התודעה מגיבה. ובמהלך ישיבה, כמובן שלפעמים התחושות הגופניות מתעצמות, ובאיזשהו שלב אנחנו בהחלט, מתוך בחירה מודעת, יכולים לשנות תנוחה כחלק מהמשכיות המדיטציה, כמו מדיטציה בתנועה. באיזשהו שלב אנחנו יכולות ויכולים ליישר את הרגל. למרות שאני אגיד לכם כבר עכשיו, אף אחד לא, אף פעם לא הוציאו אף אחד על, איך קוראים לדבר הזה? אלונקה מאולם מדיטציה. אבל יחד עם זה אנחנו, אפרופו אלונקות, אנחנו לא במסע אלונקות פה, אז גם אין צורך להתייחס אל עצמנו בנוקשות יתר. במיוחד אם אנחנו מזהות או מזהים בעצמנו דפוסים של נוקשות יתר ודרשנות עצמית. אז אנחנו מתחילות ומתחילים היום, או ממשיכות וממשיכים, לשים לב להפרדה, שהיא הפרדה קצת מלאכותית, אבל לצורך התרגול אנחנו עושים אותה, כן, הפרדה מתודית בין החוויה הגופנית לבין מה שקורה בתודעה, שהוא תגובה לחוויה הגופנית. לכל חמשת החושים כמובן, אבל הפוקוס שלנו היום זה על הגופני. אז אנחנו גם מוזמנות ומוזמנים היום לשים לב לכמה תופעות שנפוצות שמופיעות בתודעה. במסורת נתנו להם, עשו להם מקום של כבוד ועשו להם רשימה משל עצמם, וזאת רשימה של חמשת המכשולים או חמשת האורחים שמבקרים תדיר את התודעה כשאנחנו מנסות ומנסים לשבת בשקט. אז אפשר פשוט לשים לב להופעת האורחים האלה, שזה מצד אחד עייפות ונמנום, חוסר אנרגיה. הרבה מכם דיווחתם על הרפול והרדמות. ומצד שני יש לפעמים עודף אנרגיה שמתבטא בחוסר שקט. חוסר שקט מחשבתי, חוסר שקט, חוסר מנוחה גופני. עוד שני מצבים שמבקרים אותנו תדיר זה המיינד המשתוקק מצד אחד והמיינד הסולד מצד שני. המיינד שרוצה, בא לי, אני חייבת, או המיינד שדוחה ומתנגד והודף ושופט ולא רוצה. עוד אורח, חבר שמופיע, זה החבר של הספק, שמטיל ספק, אולי אני לא עושה את זה נכון, אולי לא הבנתי, אולי אני לא יודעת, אולי אחרים עושים את זה יותר טוב ממני. אני נכשלת, אני לא מצליחה. לזהות את מצבי התודעה המשתנים האלה. הזיהוי עוזר לנו קצת פחות להזדהות איתם. ולהתייחס אליהם כאל אמת, כאל תורה מהר סיני. עכשיו אלוהים ירד והודיע לנו במופע אשן ואש שאני כישלון מוחלט, ומה חשבתי לעצמי שבאתי לריטריט הזה בכלל. קצת לשים סימני שאלה מול הנחרצות של התודעה שמספרת לנו כל מיני סיפורים. ועוזר מאוד לחזור ולהתמקד בגוף ובנשימה. החוויה הפשוטה של גוף שיושב ונושם. וזה בעצם כל מה שקורה ברגע זה. אנחנו יכולים לתרגל היום עם עוד צורה של אובייקט שלפעמים אנשים מאוד מוצאים אותה מאוד מועילה, מאוד תומכת בתרגול, וזה האובייקט של צלילים ברחשים וקולות. אז אנחנו יכולים קצת להרחיב את העוגן, שהוא יכלול לא רק את הגוף והנשימה, אלא יכלול גם צלילים כאלה שבאים מתוכנו, כמו נשימה או בליעה או שיעול או דופק, גם צלילים וקולות ורחשים שסביבנו, כמו הרחשים של האנשים שיושבים סביבנו, הרחש של המזגן, קולות הציפורים. גם הצלילים יכולים להפוך מלהיות כמו הסחת דעת, להפוך להיות אובייקט של התרגול. ההמלצה היא לא לדלג בין עוגנים שונים בסשן אחד, אלא להתאמן, לבחור בתחילת סשן מה יהיה העוגן והאובייקט לאותו סשן, ואיתו להישאר. אז אנחנו ככה היום מרחיבים את האופציות להכליל גם את הצלילים. אז אתם מוזמנות ומוזמנים לשחק עם זה, להתעניין בזה, להתעניין בצלילים. צלילים קורים רק בכאן ועכשיו. ושוב, גם עם הצלילים ועם השמיעה, אפשר לשים לב שכשמתרחשת שמיעה ומתרחשים צלילים, מאוד בדומה להתרחשות של התחושות הגופניות, באה התודעה ומוסיפה עוד נדבך. זה צליל נעים, זה צליל לא נעים, זה צליל שמזכיר לי משהו, זיכרון רודף זיכרון. ועכשיו אני כבר לא רק עם הציפור הזאת, אלא עם איזה ציפורים אני אוהבת, ואיזה ציפור נזכרתי בילדותי. וכשאנחנו מזהים את זה פשוט, בפשטות, וללא ביקורת עצמית, אנחנו חוזרות וחוזרים אל הכאן ועכשיו, אל החוויה הנוכחית, מרגע לרגע. חוזרות וחוזרים לצלילים, או לתחושות הגופניות, או לנשימה. אז בואו נתרגל ביחד. האם יש שאלות בקשר להנחיות שהיו עכשיו? אני אחזור על השאלה. כשאני שומעת צליל, מה אני אמורה להגיד לעצמי? לפני שאני אענה על השאלה, אני אשאל אותך, כשאת חשה תחושה בגוף, מה את אומרת לעצמך? או האם את אומרת לעצמך משהו? אוקיי, אז היא אומרת על תחושה, ואת מתייחסת לתחושות לא נעימות.
כן.
ומה עם תחושות נעימות?
אני אומרת לעצמי, מדווחת לעצמי, נעים לי, כיף לי.
אוקיי. מה שמך?
אליס.
אליס, אז אליס משתפת ש... אני אגיד את זה במילים שלי קצת, תגידי לי אם זה אבל מדויק או לא. כשחווה תחושות גופניות, בין אם הן נעימות או לא נעימות, יש משהו בה, איזשהו קול שמדווח לה על אופיין, על טיבן של התחושות האלה. היא אומרת או משהו בה אומר, זו תחושה נעימה, או זה כואב לי, זה הייתי רוצה שיפסק, זה הייתי רוצה שימשיך, אם זה נעים, נכון? מה זה הקול הזה שאומר, שמדווח? את אומרת, אני מדווחת לעצמי. אני מדווחת לעצמי. כן, כן. יופי. זאת התודעה שמתבוננת על הרגשות, על התחושות, על המחשבות. מה שאלה הזכירה אתמול, מודעות לצ'יטה, מודעות לתודעה עצמה, זאת אומרת למחשבות עצמן. אפשר להיות גם במודעות לתודעה, כמו ש... תיארתי קודם, יש תחושה גופנית ויש תגובה לתחושה הגופנית ויש מודעות לתחושה הגופנית ומודעות לתגובה המנטלית. אז את מדווחת עם הרבה מודעות, עם הרבה מיינדפולנס למה שקורה. יש תחושה גופנית ואת מודעת לה ויש תגובה מנטלית, יש מחשבות מסוימות כתגובה לתחושה הגופנית, ואת מודעת גם לזה. נהדר. ועכשיו את שואלת, בעצם את אומרת, כשמופיע צליל, לא מופיע בך באופן אוטומטי תגובה מנטלית. לא מופיע דיווח. ואז את שאלת, מה אני אמורה לדווח לעצמי? זה נכון או שזה משהו אחר?
כשאני שומעת צליל של ציפור, אני כדאי שאני אתייחס לזה כאל אוקיי, אני שומעת עכשיו צליל של ציפור. אבל לא להגיד, אני אוהב, ציפור מסוג זה או זה, או הציפור, כמו שאני מוצאת את עצמי, מחזרת אחרי הציפורת או משהו כזה, והציפורים מופיעים לי בראש.
כן.
אלא... זה ציפור, אוקיי. הלאה, כאילו. הציל הבא, שיבוא. הוא לא יבוא. במקרה הזה, אם לא הגיע, אז למשל היום, אז אמרתי, אוקיי, כל הזמן מזגן, זה דבר שמוכיח. ואז לשמוע אצלי, וכמה שפחות, לבקר אותו, לתת לו תואר.
נכון, אני אנסה לחזור על מה שאת אמרת, תגידי לי אם זה מדייק אותך. היא מתארת שבמצב של, שיש, שהיא שומעת או מודעת לצליל של ציפור, אז היא מודעת לזה שמתעוררת בתודעה, המחשבה, זה צליל של ציפור, והיא מודעת ללא לתת לשיח הפנימי להתפתח משם ולהשתוקקות לעוד צלילים של ציפור או איזה ציפור זאת, אלא פשוט להישאר עם זה צליל או זה צליל של ציפור. וכשהצלילים האלה נעלמים, אז היא נשארת עם הצליל של המזגן, שהוא באמת רעיון טוב להיות איתו, כי הוא מתמשך וקבוע. אז כצליל הוא מאוד נוח כעוגן. והוא גם, מאוד יתרון שיש לצליל של המזגן, לרובנו הוא לא מאוד טעון רגשית. אז הוא לא מעלה כל מיני תגובתיות רגשית. אז הוא ניטרלי במובן הזה. זה עוגן טוב. מה שאת מתארת נשמע מצוין. אין צורך להוסיף ואין צורך לגרוע. ולפעמים התודעה תוסיף הרבה, ואנחנו פשוט נהיה במודעות לכך, לזה שזה מה שקורה. ולפעמים התודעה לא תוסיף הרבה או לא תוסיף בכלל. ואז אנחנו ננוח בנינוחות ובשקט עם הדברים כפי שהם, מרגע לרגע. ואם התודעה תוסיף המון 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 מלל, אז אנחנו יכולות לזהות. כנראה שאיזה אורח מבקר אותי עכשיו. כנראה שהאורח של חוסר שקט. הזיהוי הזה עוזר לזהות בלי להזדהות. או קצת פחות להזדהות. תודה. כן. איך להגיב להירדמות. אז זה באמת אורחת מאוד מאוד שכיחה בריטריטים במיוחד, מאחר שאנחנו בחיי היומיום רובנו מנהלים אורח חיים מאוד מאוד עמוס, הרבה באובר. וכשאנחנו לרגע עוצרים את העשייה הקדחתנית שלנו, כמו שמישהו אמר לי בריטריט לאחרונה, הוא אמר, אני חי בטרפת. אז כשאנחנו, אהבתי את המילה הזאת, כשאנחנו רגע עוצרים את הטרפת, הרבה פעמים מה שפשוט עולה, מעלה את הווליום, זה העייפות המאוד טבעית, שאנחנו גוררים איתנו כל החיים, חלקנו. ראיתי פעם סטיקר כזה שכתוב, איך זה הולך? הזמן השינה האידיאלי לאדם זה עוד 20 דקות. אז לפעמים הגוף והנפש פשוט מנצלים את הזמן שקצת עצרנו והעייפות משתלטת. לפעמים זה איזושהי תגובה שלנו של אם יש איזשהו קושי לפגוש את הכאן ועכשיו. הקושי יכול להיות רגשי, הקושי יכול להיות שימום, אין מספיק גירויים, והתודעה רגילה לגירויים, אנחנו רגילים לתדר כזה, דרמות, עניין, ופה הורדנו ואנחנו ממשיכים להוריד את התדר למשהו כזה, והתודעה לא רגילה. היא לא מזהה, היא מזהה את זה או שאנחנו בפול טורבו כל היום, מהבוקר עד הלילה, או שקצת חוסר מס, היא מזהה את זה, הולכים לישון עם החבת עצמה. לאט לאט היא מתרגלת שיש כאן מצב ביניים. אז מה שאפשר לעשות, לשאלתך הטובה, זה להביא קצת יותר אנרגיה למערכת. אז זה למשל, אם נשענים, להתנתק מהמשענת, להזדקף, לקחת כמה נשימות עמוקות, לפקוח עיניים, או לעבור למדיטציה בעמידה. איפה שאתם נמצאים על הכרית, פשוט לעמד. זה קצת יותר מקשה. לא בלתי אפשרי, אבל קצת מקשה. אחת המורות תיארה את המאסטר שלה, מאסטר קוזן הקוריאני, שהוא גילה שהוא מנקר בזמן המדיטציה, אז הוא שם פה לעצמו חוד של סכין. אז זאת לא דרכנו. ובכל מקרה, היא סיפרה שאז הוא גילה שהוא מנקר הצידה. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אז, אבל יש דברים שיכולים לעזור לנו לשמור על ערנות. תודה. אז השאלה היא, לפעמים כשבאה עייפות, הגוף מבקש לישון, האם צריך להגיד לו לא? שאלה מאוד במקום, בעיקר מאחר שבתרבות המערבית, אנחנו, יש בנו, בחלקנו לפחות, המון, החיים שלנו מאוד מנוהלים על ידי תחושת הישגיות. אנחנו מאוד driven, אנחנו מאוד דוחפים את עצמנו, ויש לנו כל מיני מדדים שאנחנו מודדים לעצמנו אם התקדמנו, התקדמות או לא, ואת ההרגלים האלה אנחנו מביאים גם לעולם המדיטציה. והרבה פעמים הדבר הנכון באמת עבורנו זה לזהות שמה שעכשיו הכי יהיה נכון לנו, במיוחד אם אנחנו פה בריטריט, בתנאים של השינה, שאנחנו פחות מורגלים בהם, ואולי לא ישנו טוב בלילה, ואולי אנחנו גוררים עייפות, כמו שאמרתי. ולפעמים הדבר הכי נכון לנו זה להפסיק להיאבק. אם אותו סשן של מדיטציה הופך להיות שדה מאבק, שלא לומר שדה קטל, אז לפעמים הדבר הנכון זה לאפשר, שימו לב שאני אומרת לאפשר ולא לוותר. יש לנו מערכת יחסים מאוד מעניינת עם המילה ויתור, אז שבדרמה יש המונח הזה קיים מאוד, נקמה זה מונח שקיים בדרמה, אבל לא ניכנס אליו עכשיו, אבל הוא לא למה שאנחנו במערב מתכוונים כשאנחנו אומרים ויתור. אז האפשור, לפעמים זה הדבר הכי נכון. וכמו שאומרים, having said that, אנחנו גם רוצות לבדוק, רוצים לבדוק, האם זה הדבר הנכון מתוך הרגל, מתוך אוטומט, מתוך, לא מתוך משהו מיטיב. האם הופיע עכשיו בסשן הזה, במדיטציה הזאת, משהו שקשה לי לפגוש, ואני בעצם נמנעת. ואף אחד מבחוץ לא יכול להגיד לנו. וכאן אנחנו כבר, זאת הזדמנות על הדרך לפתח את אחד הדברים הכי חשובים שהריטריטים והתרגול והדרמה מאפשרים לנו לפתח, וזה סמכות פנימית. החקירה של החוויה שלנו מצמיחה בנו איזושהי ידיעה שלאט לאט מתפתחת, מה הדבר הנכון לעשות עכשיו מרגע לרגע? האם עכשיו נכון לי לישון? או עכשיו נכון לי להתאמץ קצת ולהביא יותר אנרגיה ולהרים את עצמי. האם נכון לי עכשיו לעשות מדיטציה בהליכה, או נכון לי עכשיו להיכנס לאולם ולעשות מדיטציה בישיבה? וזה כמובן מלווה אותנו גם מחוץ לריטריט, בחיים, בחוץ. הידיעה הפנימית והסמכות הפנימית, שהבודה עודד אותה. הוא אמר, אל תלכו רק לפי מה שאחרים אומרים, וגם לא לפי מה שאני אומר, ולא לפי מה שהמסורת אומרת, ובטח לא לפי מה שההורים שלכם אומרים. תחקרו את החוויה של עצמכם. הוא אמר, כל התשובות קיימות בגוף והתודעה האלה. והדבר המרכזי שאנחנו עושות ועושים בריטריט זה חקירה עצמית של החוויה שלנו. חקירה ובדיקה, לא חקירה מנטלית, אלא חקירה חווייתית. והאיכויות שאנחנו מביאים לחקירה הזאת זה עניין וסקרנות. לפעמים אנחנו מביאים גם שיפוטיות וביקורת, אז את זה כדאי קצת פחות, לסובב למטה את הכפתור של השיפוטיות והביקורת העצמית, ולסובב למעלה את הכפתור של העניין והסקרנות. איך הדבר הזה, הגוף נפש הזה שאני קוראת לו אני, איך הוא מגיב? איך הוא מתנהל? אנחנו שמים על עצמנו שמים את עצמנו תחת מיקרוסקופ. ואנחנו גם מי שמסתכלת, ואנחנו גם מה שמסתכלים עליו. אנחנו, התודעה חוקרת את עצמה. וזה חקירה מרתקת, לא? מה, איזה עוד מושא לחקירה יכול לעניין אותנו יותר מאנחנו עצמנו? מה יותר מעניין אותנו מאנחנו עצמנו? וטוב שכך. אז אנחנו נסיים את הסשן עכשיו, ויש עכשיו מדיטציה בהליכה. ב-11 נחזור למדיטציה בישיבה, וב-11:45 קבוצות 5 ו-6 נפגשות על הדשא, ואחרי הצהריים קבוצה 7. אז יש לכם היום שפע של אופציות לתרגול. אם אתן מוצאות או מוצאים את עצמכם מתבלבלים קצת מרוב אופציות, אז keep it simple. תמצאו את הדבר האחד שעובד, שהתרגלתם אליו אולי או שמוכר, ותחזרו אליו ותתבססו בו. יום נפלא.